לשיעורים נוספים ומידע על תוכניות מכון הדר ישראל, אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר מכונהדר.org.il.
נכון, אנחנו שמענו בסבב אכילות משותפות שלפעמים חיברו ולפעמים הפרידו. נכון, התיאור שלך יוסי, היה מתאים שם לזמן ביחד, זה כאחד או לא, למשל. אוקיי? האם כאחד הזה מוכתב על ידי ברכת המוציא, הפתיחה המשותפת, או צריך איזה רגע סיום משותף? הבית יוסף אומר דבר שאין לו הרבה מטען להיום, אבל בתרגום קל הוא מתאר את המציאות של הרבה מאיתנו, אני חושבת. הוא אומר, אם כהנים וזר אוכלים כאחד, אוקיי? אז יושבים ביחד שני כהנים ואדם שהוא לא כהן, והכהנים אוכלים חלה, הם אוכלים משהו שרק כהנים יכולים לאכול, והזר אוכל פת של גויים, והכהנים נזהרים מפת של גויים, אז הוא אוכל מאכל שהם לא היו אוכלים אותו. אינם מצטרפים. זו הסיטואציה שבה לא עושים זימון משותף. עכשיו, מה זה אומר? שכשאני אוכלת עם אנשים שאלרגים לגלוטן, אוקיי? או שצמחונים או טבעונים, אי אפשר לזמן ביחד? אוקיי? שאלה מעניינת, האם כאחד הזה הוא פוטנציאל, נכון? הבית יוסף פה לא אומר מה הם באמת אוכלים, אלא מה היכולת שלהם לאכול, והאם אם אין לנו פוטנציאל אכילה משותפת, אז אולי אנחנו לא צריכים לזמן ביחד. אוקיי, מה זה כאחד הזה? אז כבר שאלות שהמשנה מעלה רק במשפט הפותח. עכשיו המשנה ממשיכה ובעצם מתארת או מעלה קריטריונים נוספים שיגדירו אם האכילה הזאת משותפת או לא. היא תשאל מה אוכלים? היא תשאל מה התפקיד שלי בארוחה? היא תאמר זהות או אזרחות מלאה או חלקית ישנו את היכולת לזמן ביחד. אוקיי? אז בואו נקרא את המשפטים האלה במשנה. אכל דמי, אוכל שכנראה לא הופרש ממנו תרומות ומעשרות, אבל כן עכשיו מותר לאכילה לפי רוב הדעות. מעשר ראשון שנטלה תרומתו, כן לקחו תרומה, מעשר שני והקדש שנפדו, באמת פדו אותם. השמש שאכל כזית, אז התפקיד שלי, אני מגישה את האוכל, אוקיי? אבל עדיין אכלתי תוך כדי, והכותי, אז כותים זה אותם אנשים, גרי עריות, שיש שאלה לגבי הגיור שלהם, ויש מחלוקת על הזהות היהודית שלהם, אבל פה המשנה אומרת, מזמנים עליו. אכל טבל, דבר שלא לקחו ממנו מעשרות תרומות. מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, מעשר שני והקדש שלא נפדו, והשמה שאכל פחות מכזית, כן, אז פה מדברים על כמות, והנוכרי, אין מזמנים עליו. נשים עבדים וקטנים, אין מזמנים עליהם. עכשיו, השורות האלה מעלות המון המון שאלות על קהילת האכילה, נכון? אוקיי, זאת אומרת, יש סתירה בלזמן על אוכל לא כשר, או אוכל שלא נלקחו ממנו תרומות ומעשרות. אני מודה שאמרתי לעצמי, שמפניה שלא שילמו עליה מיסים, עושים עליה זימון או לא עושים עליה זימון, אוקיי? זה קצת המקבילה של התרומות והמעשרות פה. וכמובן הקטגוריות החברתיות, אוקיי? גם נשים עבדים וקטנים, האם זה אנשים שהם לא אזרחים ולכן לא מזמנים עליהם, או אולי זה קבוצות חברתיות שלא אמורות להתערבב ביחד, אז מדברים על זימונים נפרדים, אוקיי? בערכים אומרים חד משמעית הכל חייבים, בזימון להטויה לרבות נשים ועבדים. אז זה דבר שעסוקים בו, האם מדברים על אכילה משותפת, על קבוצות שונות שמזמנות לעצמן או שלא. וגם התפקיד, אם התפקיד שלי הוא להגיש את האוכל, האם אני נחשבת מי שאוכלת, גם אם נשנשתי במטבח, אוקיי? גם אם נשנשתי כמות רצינית במטבח, אני חלק מהארוחה הזאת או אני לא חלק מהארוחה הזאת, אוקיי? וגם זה מעלה טיפונת שאלה של ניצול. ניצול יש למילה מטען שלילי, אבל בוא נגיד שאנחנו שניים שאוכלים ויש שמש שמגיש לנו אוכל. לדרוש ממנו להיות, לשבת איתנו, זה מתאים, זה לא מתאים, זה כאחד, זה עונה לקריטריון, באיזה מובן כן, באיזה מובן לא, האם ההיררכיה לא מאפשרת את השיתוף, אוקיי? האם דווקא אני רוצה להכניס את עצמי לחלוט של החובה הזאת, ואז צריך לשבור את ההיררכיות ולומר, שב איתנו כדי שנוכל לזמן כל השאלות האלה. והדבר האחרון צריך לומר זה שזימון זה מילת קוד שהמשנה פה לא מסבירה, אבל כולנו יודעים שזה מילת קוד לתת מטען תיאולוגי לארוחה שלנו. זאת אומרת, אנחנו בתרבות שאומרת לנו, תנו מטען, הקשר של קודש, למעשים היומיומיים הפשוטים, כמו אוכל. אוקיי, אנחנו עושים את זה בברכות לפני, אנחנו עושים את זה במודעות, ואנחנו עושים את זה גם באיזו תודעה של קהילה שיש מקום לקדוש ברוך הוא בתוכה. אוקיי, אנחנו לא מתעלמים מהנוכחות של הקדוש ברוך הוא כשאנחנו יושבים ביחד. והזימון מכניס גם את המטען הזה לתוך המרחב, שכמובן שאנחנו בעולם בתר מקדשי, יש לזה המון משמעות, לאוכל היה המון מקום בבית המקדש. האם זה אומר, נכון, החורבן מפרק לנו את כל מטעני הקדושה בהקשר של אוכל? הזימון זה אחד האמצעים להתחיל להכניס, להטמיע גם מטענים של קודש לתוך מרחב של אוכל, לעשות את זה לטקס, okay. וכו'. אז זה מגוון ומרחב השאלות שהמשנה מכניסה אותנו אל תוכם. אני רוצה לשלוח אתכם לחברות הקצרה, ללמוד את תחילת הדיון התלמודי. הדיון התלמודי, יש לו כמה חלקים. אוקיי? אז כמובן, אני רוצה רק לסמן אותם על הדף, ואז ניתן לכם שאלה שתנחה את הלימוד שלכם. אתם רואים את הגימל מם, ואחרי הגמרה יש שלוש אותיות. מם, היי, מם. מינה, הני, מילי. מיניין הדברים הללו. והגמרה פותחת בלשאול, מה הפסוק שמלמד אותי את החובה לזמן. אוקיי? ויהיו שם כמה תשובות, ושווה לתהות אם יש הבדל בין התשובות, אם זה שרירותי שבוחרים פה שתי תשובות שונות. אוקיי? אז זה החלק הראשון. שלוש שורות אחר כך, אמר רב חנן בר אבא, מתחיל דיון על מערכת היחסים בין המזמן לעונים לו. אוקיי? אז זה דיון מאוד קצר על מה טיב מערכת היחסים הזאת. ואז בשורה הצרה האחרונה, המילה השנייה מתחילה במילה איתמר, והשאלה היא מה המעמד של שניים. המשנה מדברת על שלוש, אבל מה המעמד של שניים שאוכלים ביחד? מזמנים, לא מזמנים? אוקיי? אז זה שלושת השאלות. אני מציעה לעצור בשורה השלישית מלמטה, ממש באמצע השורה כתוב מעיקרה. רוב הדיון בעברית, אבל תעזרו בנו ובאנשים שלידכם אם אתם נתקעים בארמית שלא ידועה לכם. בסדר? והשאלה שאני מציעה שתשאלו, זה באיזה צורות, גם נבנים וגם מתוארים, היחסים שבין חברי הקהילה. אוקיי? על כל שלושת החלקים בגמרא. באיזה צורות, גם נבנים וגם מתוארים, היחסים שבין חברי הקהילה. אני אגיד עוד דבר אחד, הנחת היסוד שלי היא שהגמרא היא טקסט שמעצב את ההתנהלויות שלנו וגם מהדהד אותם, ויש איזה קשר מעגלי בין שני הדברים האלה, זאת אומרת בין הייצור לשיקוף, אוקיי, שקורה כל הזמן, ואני רוצה שתשימו לב לאיך ומה נבנה פה בדיון הקצרצר הזה על זימון. בסדר? אני מציעה לצאת לחברות עוד עד בערך רבע אולי טיפה יותר. אני מתפתה לומר, תשבו ליד מישהו שאתם לא מכירים, או תנצלו את זה ללמוד עם מישהו שלא יצא לכם ללמוד איתו בעבר. אני גם יודעת שקשה לזוז פה בחדר, אז תבחרו בין שני הדברים האלה. אוקיי. אנחנו נתכנס חזרה ביחד. זהו לעת עתה. אני רוצה לומר שכשאנחנו עושים דברים לא פיירים, כמו לתת לכם דף גמרא בלי מילון, בלי שטיינזלץ וכל מיני דברים כאלה, אנחנו מצד אחד נורא 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 אוהבים בית מדרש שיש פה מאוד מעט טכנולוגיה. מצד שני אני כן אומר שיש אפליקציה קטנה שקוראים לה ספריה שהיא נפלאה. תחיו איפשהו במתח בין שתי האמירות האלה. אוקיי. אז הגמרא אומר, הנה עכשיו הסתדרתם, אתם יודעים שאתם לא צריכים. הגמרא אומרת מינה נמילי, איפה אנחנו יודעים מהתורה, מהתנך שיש, שצריך לזמן. רב אסי, דאמר קרא שאומר הפסוק גדלו להשם איתי ונרממה שמו יחדה, ורבי אבאו אמר מהכה מכאן כי שם השם אקרא הבו גודל לאלוהינו. מה היו מחשבות שעלו בחברותות שלכם על הפסוקים האלה בכלל, ואם יש הבדלים ביניהם? כן, איתמר. נגיד שמות כדי שלאט לאט נלמד אותם.
איתמר, חשבנו על שני הפסוקים, זה ההבדל כזה בין מלכתחילה ובדיעבד. שהפסוק הראשון, גדלו להשם איתי ונרממה שמו יחדה, כלומר, אנחנו עושים את זה. הפסוק השני, כי שם אקרא, הבו גדל אלוהינו. כאילו, מנקודת מבט של המזמן, הפסוק השני זה, כשאני קורא את שם השם, אז תצטרפו אליי. הפסוק הראשון זה, אנחנו באים ביחד ועושים את זה מלכתחיל.
מעולה. שתרגמתם את זה לסיטואציה הנידונה? זאת אומרת, האם אנחנו עומדים עכשיו לברך ביחד, נכון? זה תמונת העתיד. לעומת, אנחנו עד עכשיו עשינו כבר פעילות משותפת שבה רוממנו את הקדוש ברוך הוא, אכלנו, סעדנו, אוקיי? נכון? זה אולי גם פרספקטיבה שונה על הארוחה.
אפשר להגיד את זה, כאילו מלכתחילה, האם אנחנו צריכים לחפש שלושה אנשים לאכול איתם? האם אני רודף אחרי הדבר הזה, או שרק אם יוצא לנו להיות שלושה, אז נעשה את זה?
אז, מעולה. יופי, עוד מחשבות?
ואז גם אם אנחנו, כאילו כשתיארת את זה ככה, זה מזכיר לי מניין, שמניין התשובה היא ברורה. עודפים אחרי מישהו כדי למצוא עשירי, ואנחנו לא אומרים טוב, אם כבר אנחנו עשר, אז יכולים לבדוק
ככה. נכון.
ואז נשאלת השאלה מה ההבדל בין שתי הסיטואציות.
כן, שתי הסיטואציות. נכון. יופי, כן. שמו.
זה ככה הרבה פעמים, אבל זה פשוט היה נראה ש... אני לא יודע את הקונטקסט של הפסוקים, אבל זה קצת קפיצה לזימון, כאילו זה פסוק שמזכיר זימון קצת, אבל...
זאת אומרת, אתה לא השתכנעת שאלה פסוקים טובים.
לא השתכנעתי שלמדנו את זה מפה.
כן, אוקיי, מדרש מקיים ומדרש יוצר, נכון. אוקיי, אתה אומר, אבל אתה אומר יותר מזה, נכון? אתה אומר שיש פה משהו חלש בחיבור. מה, אם חיפה, אם הצלחתם בחברותה שלכם למצוא עוגן, איפה הוא היה? מה בכל זאת זימן את הפסוקים האלה לרגע הזה? לסוגיה הזאת?
אולי
כאילו
אבא
שם השם.
כאילו, אני חושבת שהיחדיו.
אז אולי הקריאה, היחדיו. זאת אומרת, יש פה כמה מילים שכן מאגנות, נכון? כן, אז יש פה משהו חלש, אין אוכל, זה ברור, נכון? אין אוכל, אבל גם יש פה משהו כן חזק, את רוצה להמשיך.
אני מתת. האמת שאני באה אליך, חשבנו שני דברים. גם שהאחריות כאילו האחריות היא כאן משתנה. זאת אומרת, כשמישהו קורא, אז הפסוק השני הרי הוא מישהו מדבר. ושם שמקרא, כאילו מישהו ממש בגוף ראשון, אז האחריות פה היא או על מישהו או על כולם. וגם נוצר איזשהו מעמד שונה. זאת אומרת, כשיש מישהו אחד שקורא, ואז גם בהמשך מדברים על האם מותר להגביה את הקול יותר ממנו או פחות ממנו. אז כאילו, קצת פתאום נוצרת איזושהי היררכיה אולי, וזה קצת שובר את היחדיו. וגם, כאילו, היה שאלה, אז למה שלא נעשה כאילו זימון בפגישת עסקים? או בכל מפגש אחר שהוא גם איזשהו יחדיו, שמייצר יחד גם בלי אוכל.
שלום רוצה להתייחס לזה?
לא, לא הייתי עושה את השירה.
אוקיי, לא, לא, תגיד.
נראה לי שאצלנו בראש הזימון זה מאוד כאילו החלק לפני הברכה, ויכול להיות שאצלם מתייחסים יותר לכזה, האם מישהו אחד מברך לכולם וכולם יוצאים ידי חובה על ידי זה, או שכל אחד מברך לעצמו. ונראה לי שהפסוק של כי שם השם אקרא, הברו גודל אלוהינו, דווקא יותר מתייחס למישהו אחד מברך, וכל השאר, כאילו, אני
כזה נגיד
ברוך הוא ברוך שמו, זה בדיוק, כאילו, כי שם השם אקרא.
נכון. נכון. לפחות זה אומר שיש לאנשים תפקידים שונים, אולי זה מחזק את איזה רושם שהתחלתם להעלות, איה ומתת, שיש פה איזה סיפור של היררכיה. אוקיי? אז זאת שאלה אם זה פשוט תפקידים שונים, או שגם יש פה משהו אחר שמשחק. כן.
תמר, אני מחברת, כאילו נשמע לי ממש הגיוני מה שאמרת, כי אז הדיון אחר כך הוא על לעלות המן, וכאילו על... לא על סיטואציה שבה כולם ביחד מברכים, אלא שמישהו אחד הוא החזן, הוא הדובר, והשאר איכשהו מדדים אותו. וגם פתאום חשבתי אולי עכשיו, אני לא יודעת כאילו כמה עתיקה ברכת המזון, וכאילו, האם כשהם מזמנים אז הם מברכים את זה? אולי הפסוקים האלה פשוט היו בברכה כאילו?
כן.
וניסו כאילו, בגלל זה הם, זאת סומכים את הברכה עליהם, אני לא יודעת את הברכות שזה...
נכון. הם מדברים על ברכות שמאוד דומות לשלנו.
אוקיי.
כן, באיזושהי התפתחות, אבל הסוף אולי אחר, אבל פחות חלק, העוגן מאוד דומה. אוקיי, נעתי, ואז אנחנו נעשה עוד צעד.
כשחלתי איפה הפסוקים אני מופיעים אצלנו בתפילה, אז הראשון זה לפני, כשפוצים את ספר תורה, נכון, החזן אומר, תעבירו להשם את מנוע ושמי ירדה, וזה משהו מאוד ציבורי, משהו מאוד ציבורי. והשני, כשם השם אקרא, זה הפסוק שאומרים לפני תפילת 18, אם אומרים בכלל, הפסוק לפני התמונה שפתי תפתח, נכון? משהו מאוד מאוד אישי, מאוד פרטני, וזה... כן, מתחבר לשתי החוויות של אחיה, שזו חוויה מאוד מאוד אישית, מה אני טועה, מה אני מרגיש, איך אני מתייחס לאוכל, וגם העניין החבורתי של האוכל, שאיך אני מול, כאילו, איך אני מול אנשים אחרים בתוך האוכל שלי. אז שני הפסוקים כן נותנים מענה גם לכאן וגם לכאן, ואולי עצם זה ששני הפסוקים נאמרים, כי יש בזימון גם משהו מאוד מאוד אישי, וגם משהו מאוד מאוד
שמסתכל על החברה. כן. הדבר אחרי שאני אומר זה שאני לא יודעת מה הביצה ומה התרנגולת מבחינת מיקום הפסוקים בשימוש שלנו לעומת המקום שלהם בסוגיה. אוקיי?
בעצם שאנחנו משתמשים בזה תחת, זאת אומרת שיש
להם
איזשהו אופי.
שכזה, נכון. אני... יופי, תודה. אני רוצה לחזור לדבר אחד שהעליתם, וזה כן רגע להיות חשובה, למשחק התפקידים או לתפקידים שיש פה במילים השונות, נכון? כי היה אפשר לומר נגדל, נכון? נגדל את השם, הוא נראה ממש שמו יחדיו. ובמקום זה הוא אומר גדלו, אוקיי? אז הוא, יש פה איזה מצד אחד הזמנה, ומצד שני יש לי תפקיד שאני פה המוביל, אוקיי? וזה באמת עוד יותר קיצוני בפסוק השני, כי שם השם אקרא, ואז אני אומר, בוא נעשה ביחד, הבו גודל, אוקיי? אז שוב פעם, יש פה הנחיה, וזה חלק מהמטען שהחלק הבא של הסוגיה מתקשר אליו, אוקיי? ובונה עליו, יש עונה ויש מזמן, ואי אפשר שהעונה יהיה יותר מדי בקול. אוקיי? אנחנו ממש שולטים ברמת גובה הקול של העונים. זה די קיצוני במשפט הבא, נכון? מניין לעונה אמן, שלא יגביה קולו יותר מן המברך. אוקיי? מה שמחזק את הקריאה של שלמה, שתפקיד הזימון היה לא רק בואו עכשיו כל אחד בברכון שלו, אלא אני הולך לברך פה בשביל כולם. אוקיי? אנחנו נראה עוד רגע בגמרא חיזוק או שאלה על התיאור הזה. למה לא? למה שהקול של המברך לא יהיה, של העונה אמן לא יהיה יותר רם מקולו של המברך? תשובות שלכם.
זה כבר לא אחד כזה.
זה כבר לא אחד. אז אתה אומר, יש אותה, היית אומר שכנראה קיים אותו חוק הפוך.
לא, אני לא רואה את זה כל כך כהיררכיה שאסור לשבור, פשוט אם יש קולות בגבולים השונים, אז זה כבר לא החוויה כל כך אחדותית.
משותפת. כן, אז לכן זה משהו שכולנו צריכים להיות מודעים אליו. נכון? גם העונה וגם המברך, שזה באמת מתחזק לקראת סוף הדיון הזה. נכון? כי שמה אומרים שאם המתרגם יש לו קול מאוד מאוד חזק והוא לא יכול להחליש אותו, אז הקורא צריך להגביה את קולו, אוקיי? או צריך להמעיך את קולו. צריך פה תאום הדדי, אוקיי? צריך תאום הדדי בין הקורא למתרגם ולכן גם בין המברך לה.
רק משהו
שהתלבטנו עליו. שרה, כן.
האם המתרגם זה מישהו שהוא בעצם מתפקד של עולם חולנותי? או שזאת מישהו שמתרגם משפה לשפה?
זו שאלה מעולה, בהקשר הזה, זה כנראה מי שהסביר ותרגם, אוקיי? בבית הכנסת זה כנראה היה...
שאלה בגמרא כאילו באופן כללי, זה כזה יותר אדם שקורא בקול,
ובהקשר
הזה זה קצת מוזר באמת.
כן, כי הוא לא יכול לצעוק יותר חזק.
שהאמורה הוא זה שהוא הרמקול, והמתרגם הוא באמת מתרגם. ובהקשר הזה שמתם לב כמובן, מי הקורא ומי המתרגם במערכת יחסים בין הקדוש ברוך הוא למשה? נכון שהקדוש ברוך הוא המתרגם, זה די מדהים, אוקיי? איזה, ההיפוך תפקידים, אוקיי, הוא, כן, שגם אומר לנו משהו כמובן על מערכת יחסים בין המזמן בין העונים למברך, אוקיי? שלא ברור שמה מי מתפקד באיזה צורה, מי המקור, אוקיי? מי אמור להיות ההד והמשמעות לכל של האוהד איה.
בעצם מאוד נגע הדיבור הזה על הקול של אלוהים שחוזר למשה בעצם בקולו שלו. שוב, ההזכרה של ספרות, זו שיחה שאני חותכת, אבל זה הזכיר לי את השיר של אבות ישורון, פתיחה לרעיון, שהוא אומר איך נשא אדם אבות ישורון, והוא מתאר שהוא שוכב בלילה ושמעתי קול יוצא מעצמי לעצמי. והאינטימיות הזאת התחברה לי למה שנתי דיבר על האכילה. הרי מה זה קול? זה האופן שבו אנחנו פונים אל האחר, שאנחנו יוצאים אל האחר הזה. אבל אם האל פונה אליי בקולי שלי, זה גם הדבר הכי אינטימי, אני נעשה עצמי מתוך היציאה. אז האופן הזה שבו אנחנו אוכלים, אנחנו מתאחדים עם האוכל, האוכל הופך לגופנו, אבל הוא דבר שאנחנו עושים בציבור, וזה שהגמרא מניחה את הקול ואת האכילה, כמי זה שני מנגנונים שפועלים במקביל בשני הרבדים, האינטימי והציבורי.
נכון, וזה נורא מעניין בגלל שהאוכל זה מה שאני מכניסה פנימה והכל זה מה שאני מוציאה החוצה, נכון? ויש שם איזה מפגש, מה שהופך את זה לחברתי, העוצמה של האמירה הזאת, קולו של משה, אוקיי? זאת אומרת, אני כעונה צריכה לשאוף להיות בקול של המברך ובאופן הדדי וחוזר חלילה. כן, יופי. אני רוצה לעשות עוד צעד אחד. מה שאני כן אומר זה שאני מרגישה שיש פה איזה ריקוד בין בפרשנות המילה כאחד, אוקיי? ושאנחנו מרגישים את המתח של הכאחד הזה בעצם זה שצריך דיון במי יותר בכל, אוקיי? כי המי יותר בכל שובר את הכאחד, אוקיי? ומצד שני הכאחד הוא דרישה. ואז אנחנו נעים בין המצד אחד זה צריך להיות יותר בקול, ומצד שני בקולו של משה, ואיך אנחנו מתקיימים עם המתח הזה. תעברו דף לדף ממהי עמוד ב', לכן זה לא לעבור דף, אני חושבת, היא בצד השני. בשורות הצרות, בשליש התחתון של השורות הצרות, יש שורה שמתחילה במילים, אמר אביי. אוקיי? יש? אנחנו בשליש התחתון, בשורות הצרות, בערך בשליש התחתון, אמר אביי. אוקיי? נקטינן, אנחנו אוחזים, אנחנו סוברים. שניים שאכלו כאחד, מצווה לחלק. אוקיי, אז אם אנחנו מדברים פה על הריקוד שבין יחד ולחוד, פה יש אמירה חד משמעית, אם אנחנו שניים ולא שלוש, אנחנו לא מברכים ביחד, אנחנו חייבים דווקא להיפרד ולהתחלק. תניא נמי הכי, יש לנו גם ברייתא שמלמדת אותנו את הדבר הזה, שניים שאכלו כאחד, מצווה להיחלק. במה דברים אמורים? כששניהם סופרים, כשניהם יודעים קרוא וכתוב. אבל אחד סופר ואחד בור, אם אחד מהם לא יודע קרוא וכתוב, סופר מברך ובור יוצא. אוקיי? אז ההיפרדות הזאת, החובה להיפרד, באה שנייה ללקיחת אחריות. זאת אומרת, אם אני מישהו שתלוי בי בברכה, שמה אני לא נפרדת ממנו. אוקיי. אמר רבה, המילתא אמריתא אנא, אמרתי את האמירה הזאת, והתמר משמי דרבי זרע קבתי, ונאמר הדבר הזה משמו של רבי זרע כמותי. שלושה שאכלו כאחד, אחד מפסיק לשניים, ואין שניים מפסיקים לאחד. אוקיי, אז אם אנחנו שלושה שאוכלים במשותף, אחד צריך להפסיק את האכילה שלו כדי שהשניים האחרים יזמנו. אבל אם השניים עוד אוכלים, האחד יחכה להם להצטרף. אוקיי, זה סיפור של רוב. ואז יש סיפור ולא, והרב פאפה אפסקי לי לאבא מר ברי איהו וחד. הנה יש לנו סיפור על רב פאפה שהפסיק סליחה, שהפסיקו, אבא אמר, הבן שלו, ועוד אחד, את האכילה שלהם כדי שהוא יזמן. הנה שניים שהפסיקו בשביל אחד. שאלה רב פאפה, רב פאפה זה סיפור אחר, זה לפנים משורת הדין ודאבד. בסדר. עכשיו אני רוצה להקריא לכם את הסיפור הבא. יהודה בר מריימר, אומר ברב אשי ורב אחא מדיפתי, okay, שלושה חכמים, קרחי ריפתא בהדי הדדי. קרחי ריפתא זה אכלו לחם, אכלו סנדוויץ' אחד עם השני, הדי הדדי, באופן הדדי. ולא הווה ברוחד דהווה מופלג מחברי לברוכי להו. ולא היה בהם אחד שהיה מופלג גדול מהחברים שלו לברך להם. יתב וקמיבאי אלוהו ישבו ושאלו את עצמם. הד אצנן, שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן. זה שלמדנו את זה במשנה, הנעימי לימה מדברים. היכה דאיקה, אדם גדול, במקום שבו יש אדם גדול. אבל היכה דכי הדד איננו, אבל כשכולם הדדיים זה לזה ושווים, חילוק ברכות עדיף. עדיף להתפצל ושכל אחד יברך לעצמו. איך הם מפרשים את המשנה?
זימון זה ברכה.
זאת אומרת?
יש קורלציה בין זימון לברכה. אני יודע שכאילו זה אפילו אותו הדבר. אין הבדל בין הדברים.
אוקיי, אבל כתוב שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן, ולכן?
הם מבינים את זה כאחד שצריך לברך לכולם.
החשוב.
שוב.
נכון, אבל פה יש שלושה שמחליטים לברך כל אחד בנפרד, נכון? הם שלושה. בגלל שאין שם אחד מופלג, הם מחליטים כל אחד לברך לעצמו, לא ביחד. אז איך הם מפרשים את המשנה? הרי במשנה אמרו ביחד, לא?
אולי כאחד הזה, כאילו, משקף את האחד המכובד, אולי? שאכלו ואחד נחשב או משהו כזה.
זאת אומרת,
וגם אולי הם מסתמכים פשוט על הפסוקים שהגמרא מביאה, שבהם שוב אמרנו יש מישהו אחד ש...
מעולה, אז הם הולכים לגמרי לפי הפסוקים שהגמרא הביאה, והם הפילו את הכף. נכון? את הכאחד. זה בדיוק, נכון? היה להם איזה נוסח משנה בלי השוויון.
אולי הם אמרו שלושה נחשבים לאחד?
ואז?
אז
צריך יותר, כשיש
ציבור, או כשיש מישהו גדול, אז זה
כאילו רק אחד, ולכן
ברור שלא,
מחשבים,
השלושה
לשלום
אחד,
זה
ברור
שלא. אז ברור שלא. כן. אם השלושה... קשה. אוקיי.
אבל השאלה שאני אמר, אני חושבת, באמת יש כאן משהו מבלבל, שזה לא ברור כבר אם זה הזימון או שזה המרכה.
ואז איך אתם קוראים את המשנה? שלושה שאכלו כאחד חייבים לברך. אין פה שום דיון על שיתוף. זאת ההצעה שלכם, נכון?
אחד מזמן, והם עונים, ואחריו הוא אומר את הברכות בכל, והם אומרים אמן אחר כל ברכה וברכה.
מעולה.
בגלל שאין אחד מהם יותר
מופלג,
מופלג, אז הם לא רוצים ששניהם סומכים על האחד בברכות, ואז הם לא עושים זימון.
את הזימון.
כי אין להם את ה... הרעיון שלנו שאנחנו עושים את הזימון ואחר כך כל אחד מברך.
מברך לעצמו. אז שוב, אני רק רוצה להבין מה פשט המשנה. לפי... איפה במשנה הכנסתי היררכיה? זאת השאלה שלי.
המשנה משקפת את ההיררכיה שבמציאות, היא לא יוצרת היררכיה. Okay. אם יש איזושהי היררכיה במציאות, הזימון והמרכה הולכים אחריה.
מצוין. זאת אומרת, שרון מציעה שהנחת היסוד של המשנה היא שהחברה שלנו היא היררכית. ושזה הנורמה, נכון? וזה מה שמשתקף בדיון הזה, זאת אומרת, זה לא צריך להיאמר, כי ברור מאליו שזאת החברה שבתוכה אנחנו נמצאים. מה שיוצא דופן הוא סיטואציה שבה אין היררכיה. ולכן צריך לספר סיפורים כאלה, ולכן הם לא יודעים מה לעשות, משהו כזה, כן.
מה הדומה שם בהקשר הזה? כאילו, בהיררכיה, מה... איך אומרים מי יותר גבוה ומי פחות?
שאלה מעולה. אני לא יודעת, אבל ברור שלהם זה ברור שזה לא אחד מהם. זה כל מה שאני יכולה לומר.
אוקיי.
אומרים שזה קשור בתלמוד תורה ובידע.
אוקיי.
אבל זה בגלל שאנחנו לומדים דף גמרא ולא כתוב אחרת, אוקיי? זאת אומרת, והם כולם עם תואר רב, ו... אוקיי? לפעמים זה, כן, יש נסיבות שבהן זה תפקיד, אבל...
אולי הם למדו את זה בהמשך המשנה, כי בהמשך כתוב, והנוכרי אין מזמנים עליו, ואנשים ועבדים גם, לא, אין מזמנים עליהם. אז הפועל של לזמן עליו, אז כבר מייצר מישהו שאומר ומוציא כי...
מצוין, זאת אומרת, שכחנו את המשך המשנה. אמנם הכותרת היא שאכלו כאחד, אבל כל ההמשך כאילו מדבר על עולם אחר לגמרי. קודם כל יש כאלה שבפנים ויש כאלה שבחוץ, וזה נכון, יש כאלה שרק מצטרפים. ויש כאלה שלא מצטרפים, אוקיי? זאת אומרת, כל שאר המ... זה לא כבר הגמרא שצורמת לנו, או שכאילו איכשהו מאבדת את הכאחד הזה של הפתיחה, זה גם ההמשך. אוקיי, יופי. מה נעשה עם הזמן? נעשה עוד דבר אחד, בסדר? אתם תאמינו לי או שתקראו שהם מקבלים על הראש על הבחירה הזאת שלהם להיפרד בזימון, אוקיי? מ"ו עמוד א', אנחנו נסיים עם הסיפור הזה. אני אקריא ואתרגם את הסיפור. השאלה שלי היא, מה הקשר, מה המערכת יחסים בין שתי הדמויות המרכזיות? רבי זרע חלש, רבי זרע נהיה חולה. על לגבי רבי אבאו, בא לבקר אותו רבי אבאו. קביל עלי, אי מתפתח קטינה חריך שקי, אבידנה יומתיו לרבנן. קיבל על עצמו רבי אבאו, שאם יברי רבי זרע, אבל הוא לא קורא לו רבי זרע, הוא קורא לו בכינוי, הקטן חרוך השוקיים, יש איזה סיפור על רבי זרע, שהחכמים שמים עליו עין, משהו כזה, והוא נשרף בגלל זה, אוקיי? הוא חורך את השוקיים שלו בגלל זה. אז רבי זרע, רבי אבא אומר, אם אני מקבל עליי, זה לשון נדר, שאם רבי זרע מטפח יברי, אביד נא יומתיו לרבנן, אני אעשה יום טוב לחכמים. מה זה יום טוב?
סעודה,
אוכל. איתפח, הוא עברי. אבא צעודת לכולו רבנן, אז הוא עשה סעודה לכל החכמים. כי מתה למשרי, אמרי לי לרבי זרע, לשרי לן מר. כי מתה, כשהגיע הזמן למצוא את הלחם, אמר רבי אבאו לרבי זרע, לישרי לנמר, בבקשה, תבצא לנו את הלחם. אמר לו רבי זרע, לא סבר למר, האם לא חושב אדוני להד רבי יוחנן, את מה שרבי יוחנן לימד אותנו, לאמר, בעל הבית בוצע, שבעל הבית צריך למצוע, טוב, שר עליו, אז רבי אבאו בצע את הלחם, מה הוא יכל לעשות? כמעט לברוכה, הגיעו לברכת המזון, אמר לי, נבריך לנמר, אומר רבי אבאו לרבי זרע, נו, תברך לנו ברכת המזון. אמר לי, לא סבר לנמר, האם לא חושב אתה את מה שרב הונה מבבל אמר שבוצע מברך? אוקיי. איך אתם מבינים את המערכת יחסים בין רבי זרע לרבי אבאו? מה קורה פה ביניהם?
זה מזכיר לי את הדיונים שקורים היום בזימון. אתה
אוקיי.
תלמד, אתה...
אוקיי, מעולה. ואיך את מבינה מה שקורה שם?
כאילו, זה קצת ברור שיש פה איזושהי היררכיה ביניהם.
אוקיי. ברור שיש מזה משחק של היררכיה. מי למעלה? למי יש את הכוח?
לרבי זרע.
לרבי זרע? מי אמר רבי זרע? למה תהל?
הוא תוקף.
באיזה אופן, כאילו?
הוא תוקף אותו, הוא מביא לו חכמולוגיות של אתה לא שמעת שהוא ככה, אתה לא שמעת שהוא ככה.
יופי, זאת אומרת, אז הוא לא סתם אומר לא תודה במין צניעות כזאת, נכון? הוא אומר, אתה לא יודע את ההלכה, מה אתה מבקש ממני? אוקיי, עוד מחשבות? כן, יעל.
אני חושבת שרבי אבאו,
רבי, הם בסוף כולם שם זה יום טוב חכמים, כאילו הם כולם שם חכמים ויודעים ויכולים להכניס אחד לשני ולהיכנס לאשרמים האלה, אבל בסוף מי שקובע ומוביל את העניין של אתה רוצה לזמן או לא לזמן, כאילו למצוא את הלחם או לזמן, מי שבסוף כך ועדיין מפנה את השאלות ואת ההחלטות הסופיות. רבי זרע יכול לדחוף את האמירות שלו, אבל לא מרגיש שהוא הזה עם הכוח, וזה שמגיב למי שמגיע עם הכוח מולו בעיניים.
אוקיי, מעניין. מזמנים אותו לזמן, יופי, אוקיי? זאת אומרת, אז מצוין, אז במשחק הכוח הזה באמת לא ברור אם בעל הבית, אם מי שמחלק את הכיבודים, נכון? הוא בעל הכוח, כי הוא מחליט גם אם הוא לא לוקח אותם לעצמו, אוקיי? או לחילופין, מי שאומר לו, אבל אתה לא יודע, אוקיי? או לא תודה, אני לא מוכן, נכון? אתה תקוע. אם כולם מסביב השולחן אומרים לא, בעל הבית תקוע, נכון? יופי. אולי אני אגיד עוד דבר אחד על איך הסיטואציה בכלל התחילה, נכון? היא התחילה בביקור חולים. למי יש את הכוח בביקור חולים? גם סיטואציה לא פשוטה, נכון? יש עליי חובה לבקר. ברור אולי שיש איזו חולשה של החולה. ברור שבכינוי, נכון? יש שם הכינוי מקטין, חד משמעית.
כאילו קצת נראה שרבי זרע
הקוצים
כזה, של כל מיני מתאים הדברים כזה...
כן, נכון. אבל אם ננתח רגע את ההתנהגות של רבי אבאהו, כשהוא עומד למול חולי, הוא עומד מול רגע שאין לו עליו שליטה. ואז הוא נודר נדר. נכון, נדר זה איזה ניסיון שלי לשלוט במציאות שהיא די בלתי נשלטת. אוקיי? ורבי אבאהו כאילו שולט במציאות, נכון? הוא עושה נדר והנדר מתקיים. Okay? ואולי רבי זרע חווה פה את הניצול של הכוח של רבי אבאהו, ולכן הוא לא מוכן לקבל את הכיבודים שרבי אבאהו שם עליו, כי רבי אבאהו בעצם רק מדגיש את המשך החולשה של רבי זרע. אוקיי? Okay? במקום לפאר אותו שם. כן.
אביה.
אביה.
אני דווקא קראתי את זה ממש כדי ההפוכה.
מעולה.
כאילו, אני חושבת שכשרבי זרע חלש, אז יש שם את הכינוי המקטין יותר.
כן.
ועד שמגיע הסעודה, חוזרים לקרוא לו רבי זרע. כאילו, אני חושבת שדווקא יש כאן איזשהו צעד של רבי אבאו שיכול להראות לו כזה, בוא, אתה כבר לא חלש, כאילו, בוא תיכנס, תוביל. כאילו, מין כזה דווקא מהמקום שלו כחזק, וכמי שמבקר שדוחף אותו דווקא לקחת איזושהי עמדה, וגם אחרי פעם אחת הוא לא מבטר, כאילו הוא מושיך פעם שנייה, דווקא אולי מתוך רצון לגדל אותו.
מעולה, ואיך את מבינה את הסירוב של רבי זרע? תמשיכי רגע את הנרטיב שלך.
אני חושבת שזה סירוב לגמרי טבעי, כאילו זה מישהו שבאמת היה חלש, הוא בעמדת חולשה שגם נלך לבית ספר, לא היה הילד הכי מקובל בפתח. וכאילו זה כזה קצת חוסר אמון שלו כזה רגע במערכת או בבן אדם גדול שבא, כאילו זה נראה לי כזה באמת משהו כזה, וזה עכשיו כזה לא יודעת, מתחילים לבנות את מערכת היחסים שלהם או את האמון שלהם, וכאילו גם המקום של רבי אבאו להגיד אם הוא מבריא אני עושה סעודה, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, כאילו בכלל לשים, כאילו דווקא יש כאן משהו שכזה מאוד מזמין בעיניי, וכאילו יכול להיות שרבי זרע לוקח זמן או קושי קצת באמת להיות במקום הזה, אבל זה משהו שהוא בעיניי דווקא איזושהי תקשורת שהיא מקרב.
יופי, תמר, ואז אנחנו נסכם.
זה גם אולי עניין שזה זמני, שאולי הוא עברי ואז יש לו את הכיבוד הזה, אבל בדרך כלל לא היה מקבל כיבוד כזה, וזה גם כאילו מסמן קצת מה יש ביחסים האלו, ואולי הוא אומר שלא רוצה. כי כזה לא מגיע לו בצורה טבעית, ויותר מגיע לו בגלל שהוא היה חולה ומשהו ש...
מעולה. ששוב אפשר לקרוא את זה לשי הכיוונים, נכון? הוא לא רוצה כי זה מזכיר את החולשה שלו כחולה, חלש, אוקיי? או הוא רוצה שזה יהיה בזכות ולא בחסד או משהו כזה. יופי, המערשה באמת קורה דומה לכיוון אביה שאת מתארת, והפרשנים פה חלוקים בטון. אני רוצה לסכם עם מגוון השאלות והאסוציאציות שהסוגיה הזאת מעלה ולמה הרגשתי שהיא טובה לפתיחה שלנו. תראו, אנחנו ניגע חלק מהנושאים אנחנו ניגע לעומק ויהיה לנו זמן, וחלק אנחנו ניגע על קצה המזלג. קודם כל, אוכל מותר ואסור, אוקיי? כבר המשנה מתחילה לדבר איתנו על אוכל שהוא מותר והוא אסור, ומה שהופך אוכל למותר ואסור. זה לא רק חוקי כשרות, נכון? לא כתוב שם במשנה טרפות. נכון, המשנה דווקא בוחרת לדבר על דברים אסורים, כי לא נתתי מעשר, כי לא עשיתי את האחריות החברתית שלי ביחס לאוכל הזה. אוקיי? וזו בחירה מעניינת כבר להכניס שיקולים חברתיים למה שהופך את האוכל למותר ואסור. דבר שני, זה גוף, ולכן רציתי מאוד לגמור עם הסיפור של החולי. כי כשאנחנו מדברים על אוכל, אז הגוף נמצא בחדר גם כן איתנו, אוקיי? וזה נכון שאכילה יש בה מימדים רוחניים, וננסה קצת לגעת בהם, אבל גם צריך לשים לב למימדים הפיזיים של הדבר הזה. חולי מעמיד אותי מול חולשה של הגוף שלי, אבל הדבר הראשון שמעמיד אותי מול חולשה של הגוף שלי זה התלות שלי באוכל, אוקיי? וזה איזה תלות משותפת של כולנו. אנחנו אולי מתמודדים עם רעב באופן אחר, ועם צמא ועם יום כיפור באופן אחר, אבל בסופו של דבר אנחנו תלויים בדבר הזה באופן מאוד ראשוני ופיזי. ואני חושבת שזה גם מימד ששם שאנחנו ננסה לחשוב עליו, על התלות שלנו באוכל, על איזה מין מערכת יחסים זה נותן לנו עם אוכל, והאם זה באמת משהו שמייצר איזה מין שוויון, או דווקא מייצר פערים בין אנשים. והדבר האחרון שנדבר עליו לא מעט, זה באמת המימד הקהילתי. אוכל מייצר קהילה, או אוכל יש לו פוטנציאל לייצר קהילה, והוא גם דבר שמאוד מפריד ושם גבולות וחומות. ונדמה לי שחשוב בחיים שלנו לדעת שהוא עושה את שני הדברים האלה, ולבחור כשאני באה בהודו, איך לאכול ועם מי, האם אני שומרת על הגבולות שהוא בונה לי, או להפך רוצה למוטט אותם, אוקיי? והאם החוקים האלה באים להגן עליי, האם הם באים להגביל אותי, באיזה אופן הם עושים כל אחד מהדברים האלה, אז אוכל וקהילה גם משחק פה באופן מאוד מרכזי. תודה רבה. אנחנו נתכנס יחד ב-11:30.